כן, כבר כותרת מיוחדת, נשמות של עולם טוב. אני חושב שהרב בפרקים פה לפעמים נותן לנו יסודות חשובים מאוד להתבוננות הנחוצה לדור שלנו. מהפרק הראשון, במבט הנכון, ביחס ל... קרבת אלוקים, יחס לשאיפת האמונה וצורתה הגדולה, ופרק השני יותר במעברים שאנחנו עוברים כדי להכיל בתוכנו לא רק את קומת התורה, אלא גם את ההכשר לקומת הנבואה, בסופו של דבר תופיע את התורה במתכונת העליונה, תורה בשלמותה. כאן אנחנו מתקרים להסברה מיוחדת על תופעה שהיא אולי עוד יותר טעונה הסבר, אבל גם היא מתקבלת מתוך מקורות, מתוך זה גם אפשר להסתכל יותר נכון ויותר עמוק על כל התהליכים שאנחנו רואים לעינינו בדורנו. כן. ההדרכה הרגילה של תום ויושר בשמירת המידות הטובות לכל דת ודין, זהו עניין תהלוכות עולם התיקון. וכל ההתפרצות מזה, בין מצד קלות דת והפקרות, ובין מצד עליית דת, מתעוררות רוח עליון ומעניין עולם הטוב. אז הרב כאן, זווית מאוד מיוחדת להסתכל על התהליכים שאנחנו רואים בדורנו. כי אפשר היה לומר, יש ברב בכמה מקומות התייחסות לשינויים בגישה ובבקשת השם שיש בין הדור שלנו לדורות קודמים. הרבה מקומות הרב מסביר שאנחנו פשוט הולכים לשוב אל השורשים הגדולים שהפיינו אותנו בזמן שאנחנו היינו שרויים על אדמתנו, שכינה הייתה בתוכנו, והמהלך החזרה הזה בא בצורה מדורגת, בא לפעמים דווקא מבחוץ, דרך אותם הצדדים שדווקא בגלות היו חסרים, שמופיעים עכשיו בצורה של תגבורת, תגבורת תביעה גשמית, תגבורת תביעה לצדדים כלליים לאומיים, תגבורת תביעה לכוח המדמה בצורה קיצונית. התגבורות האלה באו כתשובת משקל להשלים צדדים שבגלות היו חסרים, לא על מנת שנשאר רק בהם, אלא שבתוך הכלים החדשים האלה שכל אלה יוצרים, תיכנס התורה למדרגה יותר שלמה, יותר גדולה, יותר אמיתית ומובהקת. וכאן התיאור של הרב הוא תיאור ייחודי. הרב אומר, יש שני עולמות. יש עולם התיקון ויש עולם הטוב. כלומר, הרב רוצה לתת לתקופת המעבר שאנחנו שרויים בתוכה עוד זווית, מדוע כאן דווקא בתקופת מעבר ואולי גם בתקופות מעבר אחרות מאפיינים לתקופת המעבר זעזועים שבאים בין השאר לא רק בגלל מדרגות חדשות שצריכים לקנות והן נמצאות בפתח, אלא גם בגלל שחלק בלתי נפרד מתקופת המעבר זה הופעה של כוחות מאוד גדולים שהם מן המובילים את התהליכים והזינוקים אל המדרגות החדשות, והנשמות שהם השעור שבעיסה, שהם בעצם מעוררות את כל הצורך בשינויים, הן בעצמן נשמות מאוד מיוחדות, שהרבה פעמים קשה לנו להכיל אותן, קשה להבין אותן, והן מכונות כאן באות מעולם הטוב, את עולם שבכלל אנחנו לא אמורים להיות בעלי כלים ויכולת לנתב אותן ולהכיל אותן בקרבנו, אבל הקדוש ברוך הוא כן שותל אותן. אז כן צריך להסביר מאיפה זה בא, ומה תפקידם, ואיך צריך להתייחס אליהם. עולם התיקון זה מאוד מוכר, אנחנו יכולים להבין אותו. עולם התיקון הוא בעצם עולם ההנהגה המסודרת של תורה ומצוות ומידות וסדרים נאותים של קדושה ודרך ארץ ובניית חיים, כמו שאנחנו מכירים, זה מה שמכונה עולם התיקון. עולם התוהו אנחנו פחות מכירים. אז נראה שוב, ההדרכה הרגילה של תום ויושר בשמירת המידות הטובות מכל דת ודין לסדרי ההלכה והמשפט הראויים, זהו עניין תהלוכות עולם התיקון. מתי שאנחנו רואים התפרצות מזה באופן חריף מכל צד שהוא, בין מצד קלות דת שבעצם לא מעידה לרגע, אלא קלות דת הכוונה היא שיש כאן זרם שלם שחותר לצאת מן הסדר של עולם התיקון, סימן שאותו סדר כאילו אנחנו מסמנים בו איזשהו כוח שבא ממקום אחר שהרב מכונה, מכנה אותו עולם התוהו, בין מצד עליית דעת והתעוררות רוח עליון, שזה בא מצד שהולכים להתקדם למדרגה יותר גבוהה, וגם כאן מופיעים כוחות מעולם התוהו. הביטוי עולם התוהו מבחינתנו, וכל מה שקדם לסדר, העולם היה תוהו ובוהו לפני הבריאה. מה היה בתוהו ובוהו? אנחנו לא יכולים להשיג. כן, בעלי הנסתר מייחסים הסברים למציאות הזאת, אבל ברור שמה שמכנה משותף לכל ההסברים האלה, שלא היו באותם תנאים או באותם תקופות את אותם כלים מונהגים ומוסדרים שאותם אנחנו יכולים להכיר ויכולים להבין שלתוכם בעצם התורה באה וניתנת כדי להסביר אותם, כדי לרומם אותם, כדי להאיר את שם השם בתוכם. יש הפרש גדול בפרטים של עולם התוהו עצמו בנטיותיו, לשמאל או לימין. זה עוד בעזרת השם נראה. האידיאליסטים הגדולים רוצים בסדר יפה וטוב, מוצק ואדיר כזה שאין בעולם לא דוגמה ויסוד, על כן הם מארסים את הבנוי לפי מידת העולם. המעולים יודעים גם לבנות את העולם הנהרס, אבל הגרועים, שהנטייה האידיאלית היותר עליונה, נגע בהם רק נגיעה כלשהי, הם רק מחבלים ומארסים, והם הם המושרשים בעולם התוהו בערכו הנשפל. אתם רואים שהרב סיודה רושם למטה כל מיני מקורות שלקוחים מעולם הפנימיות. יש במערכות הסברה מאוד עמוקות. שורש, יש כאן כן זכר למושג הזה. בספר בצניעותא של הגר"א הוא בונה, כן, של ההקדמה, ביאורי הגר"א לספר בצניעותא, משהו מנוי, מנוי פה במקור הראשון, הגר"א מצטט את הגמרא כיסוד לנשמות האלה, את הגר"א, את הגמרא בחגיגה י"ג עמוד ב'. קודם כל נראה את הגמרא הזאת. נראה את הגמרא, רבך בר יעקב אמר על אשר קונטו, שנאמר אשר קונטו ולא עת נהר יוצק יסודם, אשר קונטו ולא עת, בפסוק ביוב. מה זה קונטו ולא עת? מה קונטו? תניא, אמר רבי שמעון החסיד, אלו 974 דורות שקונטו להיברות קודם שנברא העולם ולא נבראו. זאת אומרת, רש"י מסביר דבר כזה. דבר ציווה לאלף דור. הסדר היה שהתורה הייתה צריכה להינתן אחרי אלף דור. אלף דור היו צריכים להקדים למתן תורה. אבל ראה הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול להתקיים בלי תורה. עמד והקדים את התורה אחרי 26 דור. כל הנשמות האלה שתוכננו להיברות באלף דור האלה, ב-974 דור, שדילגו עליהם וקיצרו אותם והקדימו את מתן תורה, הנשמות האלה קיבלו תפקיד להישתל, זאת אומרת, היה צריך להיות עולם התוהו. הרי אלפיים תורה, אלפיים תוהו, אלפיים תורה. אלפיים תוהו זה מה שלפני תורה. היה צריך להיות אלפיים תוהו, היו צריכים להימשך אלף דור. יותר מכפי ש... בפועל נמשכו. התור הזה כאילו לא גמר את תפקידו. התור שייך לכל ההקדמה שהעולם צריך לעבור על מנת שהתורה תינתן בצורה מושלמת. התורה קדמה להינתן. מה זה אומר? זה אומר שהיא ניתנה בעוד העולם בשל, אבל לא בשל לגמרי. יש עוד תהליכים שהעולם צריך לעבור על מנת שהתורה תופיע במתכונת המושלמת שלה. והתהליכים האלה מסייעים להופעתה של שלמות התורה, זה כנראה אותם הנשמות שלא הופיעו לפי הסדר בעולם התוהו, הן נשמות של תוהו, והן משתלות תוך כדי שכבר יש תורה. עמד הקדוש ברוך הוא שתלם בכל דור ודור, ואין אין עזי פנים שבדור. עזי פנים שבדור, מסביר הגר"א ככה. אומר הגר"א, יש 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. ב-2,000 ימות המשיח, זה כאילו אין את ה-2,000 תורה, כי זה גלות. זאת אומרת, זה כבר בחינה של גלות, אותה בחינה של קרבה של בין הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, כפי שהיה ב-2,000 תורה, הקרבה הזאת לא מופיעה בשלמותה. זה בעצם אותם 2,000 שנה שהעולם הוא בתהליכים. בתהליכים בין המצב שהיו 2,000 תורה, לבין ש-2,000 התורה האלה יחזרו ויופיעו אחרי הגלות, במתכונת של ימות המשיח הגמורים, בגמר התהליך. זה 2,000 שנה שתהליך. ב-2,000 שנה האלה, אומר הגר"א, אז משתלות הנשמות האלה מההקדמה לתורה. כביכול ממה שהיה 2,000 תוהו לפני תורה, ולא נגמר התפקיד של התוהו, והנשמות האלה הן בעצם מובילות, כך יוצא, הן מופיעות בקומטו בלועת. הן עזי פנים, תקיפי פנים שבדור. זה נשמע כמו לשלילה, לפי התיאור הזה בגר"א, ובכל אופן אנחנו רואים מהגר"א התקדמות. זאת אומרת, ראו אחריו, רואה פה מקורות. שהנשמות של עולם התוהו, יש להם תפקיד בימות המשיח. והעזי פנים שבדור אומר הגר"א, זה, יש איזה תפקיד בתהליכים שבין 2,000 תורה להופעת משיח. אנחנו רואים את זה משם. עכשיו, הציטטות מבעל התניא, יש פה, בטח לחלק מכם זה נמצא יותר בסוף המקורות האלה, ממה שאני הצלחתי להבין, אז כך גם זה פחות או יותר יוצא יחד עם פתחי שערים, אז יש מין תהליך כזה של שבמהלך תיקון העולם, מהלך תיקון העולם, יש הסדר הנאות ותיקון הכל, כולל בתוכו גם העלאה של בחינות שהן בחינות ירודות, בחינות שהן באו משבירה, והמסר זה מפני שבירת הכלים, וכל הציורים האלה הם מומשלים בכוחו של עשיו, בכוחו של יעקב, שבירת השבירה, ומלכים הקדמונים, וכאילו לפי עשיו, ומזה יש שם ציור כזה, למה זה כל כך מקביל למה שהרב אומר? הוא אומר ככה, במפגש של יעקב ועשיו, הוא אומר, גם בא לקראתך 400 איש עמו. הוא אומר שם שהציור הוא כזה, מבחינה השמיימית, זאת אומרת, יעקב הולך לגבור על עשיו. יעקב הולך לגבור על עשיו, מה זה אומר? זה לא סתם שיעקב ידרוך כוכבו בעולם, ולגבור על עשיו פירושו באמת התיקון האחריתי, שכן, עלו מושיעים בהר ציון, שבאמת בעזרת השם, שכל, לא רק שלא יהיה שום כוח שחוצץ בעדינו, אלא גם כל הבחינות שכאילו נלקחו על ידי מלכות אדום, כל הבחינות שבגלות, שהכל יופיע בצורתו הממותקת אצלנו, בתיקון. אז הציור הזה של המפגש, מצויר שם באיזשהו ציור שבאופן השמיים יהיה כמוס, כבר הוכן המצב שבו יעקב יכול כבר לקחת אליו את כל מה שנרכש מעשיו בבניין יותר גדול, אבל בארציות למטה, באמת אולי זה מקביל למה שהוא כבר גבר על שרו של עשיו, אבל מסוים, אבל בארציות למטה זה עדיין לא כך. במצב כזה, שמבחינה השמיימית כביכול הכל מוכן לגאולה. מבחינה הארצית עוד חסר הרבה, ואז המצב הזה שיעקב משתחווה לעשיו, ושם ויבוא עשיו על המחנה החת ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה, אז הוא מסביר שם, אני חושב, כנראה דברים מבוססים על מקורות מין עוד יותר קדומים, בא להסביר אותם בעל התניא, והוא אומר שבאמת יש כוחות שהם שריות כוח של עשיו שהם מבחינת ימין, ויש בחינות שהם מבחינת שמאל. זה אולי מה שמכונה פה, לשמאל או לימין, אני כנראה נרמז פה. וזה מה שהרב אומר, שבתקופות בעיניים האלה, שזה בין השמשות של הגאולה, לפני שאנחנו כבר מופיעים את התיקון בצורתו המלאה המלאה, אז הזמן שכאילו שריות כוח, שעדיין לא נכבשו, הכוחות הגדולים האלה באים מכוחות שיד עשיו יכולה לשלוט בהם, מכוחות שבאמת יכולים להופיע גם עם מתכונת שלילית, אבל שבגאולה שלמה כל הכוחות האלה ירתמו לקדושה, וזה מה שאנחנו מבטיחים, שהכל יופיע בתיקון שלם, והערה שלמה של חיים. כל מיני כוחות שאנחנו צופים שבימות המשיח, התורה תופעה, תורת חיים, תורה שלמה, תורה שכל המציאות הטבעית מחוברת, כל המציאות הנבואית קשורה, כמו שהן כל הבחינות הגדולות האלה עומדות על המפתן, אבל בשטח עוד יש כברת דרך שצריכים לעבור. הנשמות האלה כביכול באות עם התביעה, תביעת עתיד יש בתוכן. אבל כיוון שהמציאות לא ראויה להכיל אותה, אז מתרחש תהליך שפעמים יותר ניכר החיוב שבו, פעמים לא. מה פירוש? תארו לעצמכם, לפעמים מופיע איזשהו אידיאליסט, שהוא תובע מה שהמציאות כרגע בכלל לא יכולה לספק לו. משהו עצום. הוא בעצמו לא, אין לו את הכי, הוא תובע. אז יש פעמים שהתביעה הזאת מתורגמת לדחף גדול מאוד, להתחלה של קידום דברים, שאולי גמר התיקון שלהם יופיע עוד ייקח לנו זמן. אבל כל פנים, הנשמה הגדולה האידיאליסטית הזאת תרמה בזה שהיא דחפה, בזה שהיא עוררה. לפעמים יש דבר כזה, אנשים עושים הפגנות גדולות, או אנשים מייסדים תנועות מאוד גדולות. התנועות האלה בעצמם עדיין הם חיוב בהם, אבל בעצם מה שהם, הדגל שהם מניפים הוא דגל אולי חיובי, שיש לזה מקום, אנחנו רק לא יודעים באמת איך לשתול את הבקשה הזאת בתוך המציאות, אבל אנחנו אומרים, נעיין וזה ימתין להופעתו, אנחנו בינתיים נבדוק איך אנחנו, וזה יקדם ויוביל אותנו וכו' וכו'. אבל לפעמים יש איזושהי תביעה שהיא בכלל לא ריאלית, בכלל אי אפשר ליישם אותה בתוך המציאות, והתביעה הזאת לא מרפה, ביות שאין שום דבר במציאות שמסוגל להתאחס בה. יכול להיות גם מצב מאוד כואב, שהתביעה שבאה אולי ממקום גדול, אבל מבלי יכולת בכלל, הפער מאוד גדול בין המציאות וממה שטובעת אותו כוח, אותה נשמה, והנשמה הזאת לא מרפה, יוצא שהיא גם יוצרת קלקולים לכאורה, ותיקונים אנחנו לא רואים ממנה. אנחנו לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא שוטר אותה, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותה, ומה חטאנו שבדיוק עכשיו זה מופיע, אבל צריך גם את המצבים האלה להבין שזה אופייני, לחידוש את התקופה של תהליכים, התקופה שבה העולם עובר משלב לשלב, שחלק מהכוחות המציסים העוזרים ושזה זמנם להופיע, זה נשמות כאלה שהגודל שריצה בפתח הוא מוליד אותם או הוא מקנה להם את כוח הופעתם, ואז הן יוצאות ופועלות, אבל הן גם מתחלקות לבחינות שונות, הן לא שוות בהופעתן. זה חלק ממה שאנחנו רואים, כל מיני מייסדי תנועות, כל מיני כופרים גדולים לפעמים, כל מיני אנשי עקרונות שאי אפשר לחבר אותם, אי אפשר להבין אותם. ו...
שלום עכשיו. אני רוצה שאנחנו נקרא בשמות.
אני לא יודע מי זה שלום עכשיו, חלק מהם זה ערבים. שלקחו איזו סיסמה, פלסטינאים לכל דבר, לתחפוש. צריך לראות מה יש שם.
בדיוק השלום עכשיו.
זה לא משהו מחליל. יש כנראה גם כמה יהודים שם. השאלה היא מה, למה הם עושים שם. לא, לא כל אחד זוכה לתואר ושמות שעולם התואר, זה מדרגת. יכול להיות שזה סתם אדם חלש שהאיחוד האירופי קנה אותו בהמון כסף, והוא יודע לגייס ערבים ולעשות מהם מרש. אתה צריך לראות מי זה שם. השמות בתואר זה מדרגת, צריך להיות אדם עם המון כוחות. המון כוחות. אני לא יודע בדיוק, אני לא כל כך בקיא לעשות מחקרים בחברה הישראלית. לא, יש כאלה שכן מבינים בזה יותר. אני יודע שבתקופה של הרב, ודאי שאז באותה תקופה, שעולם התורה היה מאוד 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 עוצמתי ומאוד בנותה ומאוד מוסדר, ואז שמתוך הישיבות הגדולות והקדושות פתאום יוצאים גאונים עילויים. הרי מישיבת וולוז'ין יצאו, חלק מגדולת עמודי התפירה יצאו משם. אנשים, אתם יודעים, להתקבל לישיבת וולוז'ין זה לא היה כך פשוט. לא צריך להיות איזה שס ככה מהצד בקלות או משהו כזה, אנשים עם כוחות מהם, שם היו גאוני עולם. אז זאת אומרת, כן, לא רק התקבלו גם למדו שם כמה שנים. ואחר כך מישהו מה, צריך לדעת, זה אנשים מאוד מוכשרים, אנשים בעלי כוחות והשפעה מאוד מאוד גדולים. הם יכלו לעשות מהפכות ולהזניק, לפעמים חלק מהם אתה יכול להבין את החיוב שלהם, וחלק מהם היו ממש ככה מתסיסים, אנחנו פחות שומעים עליהם בהיסטוריה. כי בסופו של דבר לא נולד בהם כל כך הרבה, אנחנו בוודאי בהיסטוריה שלומדים, אני לא כל כך היסטוריון גדול, אבל בהיסטוריה שלומדים מבתי ספר, בדברים הרגילים, שלא רוצים לספר לנו על כל התופעות הכואבות יותר שהיו. אבל היו כל מיני, אנשים שאפילו שמו בלמים כבדים בכל התהליכים, בכל התנועה. צריך לראות אנשים גדולים שיוכלו למדוד שפה יש תופעה שאנשים, שאדם גדול, אדם גדול, אבל חסר דרך. לא כל כך בדור שלנו, אני לא כל כך יודע לפעמים, לא רואה פה את האנשים הגדולים כל כך הרשעים, לא רואה כל כך, לא יודע, אולי אתם רואים איזה שהוא... אבל אנחנו לא דור של ענקים כל כך, כמו שאולי ממשיכים, אנחנו דור שממשיכים תהליכים, שזוכים להופיע אותם במתכונות יותר רחבות, ככה אני רואה את זה, אבל לא ענקים פורצי דרך כמו הרב זצ"ל, אהבתי גאונים כאלה שיוצרים הפך ומהפכות כאלה, שכל ההקמה של התנועה הציונית, התנועה החילונית, עם מסברות חדשות, ככה. כל עולם היהדות הם לקחו ואיבדו אותו מחדש למתכונת של פולקלור ותרבות שיכולה לתת רקע לתפיסה חילונית של היהדות. חילונית לאומית. כי יכול, זה צריך פה מישהו שכל מכמני השס ועולם ההגדה מהירים לו, ויחד עם זה הוא מחדש פנים. וחלק מהדברים שאנשים עשו. אפילו הפרופסורים הגדולים היום באוניברסיטה לא כל כך בקלות עושים כאלה תהליכים. אני לפחות לא מכיר, אני לא יודע, אולי אתם מכירים. הארץ
הוא הכרחי? כאילו, הרב כותב, יש כאלה שהם
מעצים
ובונים,
יש
כאלה
שרק מעצים,
ולא יודעים
לנו. כמו שהארץ הכרחי. כנראה. כנראה, נשמעת שעולם התור בעצם כנראה, ככה רואים פה אותם דרך נכון, שההופעה של הכוחות האלה, אדם, בדרך כלל, הרב עוסק רק עושה בכוחות שהם בעצם מוצנחים לתוך המציאות במציאות בתחילת הדרך, לא יכולה להכיר אותם. לא יכולה להכיר אותם, זה יוצר משברים מסוימים. יוצר משברים וסדקים בדרך התום והיושר והשמירת המידות. לא רק זה, היהדות שקדמה הייתה מאוד בנויה על דפוסים מאוד מוצקים. זה מה ששמר על כל הקהילות. זה שמר גם על ההבדלים בין הקהילות. מה שבאמת, יש מנהגים כל כך חלוקים, ועדה זו, ועדה זו, ועדה זו. חלק ממה שזה נבע, משום שכל קהילה שימרה בצורה מאוד מאוד מסורתית וחזקה על המנהגים. כי זה מה שנתן בית גידול מאוד מוצק, ילדים נולדו בתוך זה, וגדלו בתוך זה, והתפתחו בתוך זה. נתן הרבה עוצמה. אבל ברור שברגע שמגיעים כוחות שכל זה לא מספק אותם, והם דורשים וטובים דברים אחרים, זה כבר הורס. את הסדר הזה זה כבר הורס. בעצם זה שיש כוחות שזה לא טוב להם, והם כנראה לא מסתירים את הדעות שלהם, אז זה לא מספיק להם ולא טוב להם, אז כנראה קודם כל בא בצורה, על זה אנחנו עוסקים. מי שמבפנים רוצה לתקן והוא משתמש בכלים קונבנציונליים, כמו שאומרים, שאותה מערכות יכלו להקל, אלא הוא גאון כזה, זה לא מפריע. אם בתוך היהדות פתאום צומח איזשהו כוח על כזה, כמו שתמיד היו גדולי דור, פתאום איזשהו מטאור, זה אף פעם לא קלקל, מה, שהופיע אור החיים הקדוש, שהופיע, אז מה, זה הרס משהו? ודאי שאולי אתה יכול לומר, דור לפניו לא היה, ודור אחריו לא היה אולי, בסדר, אז הוא הרים, הזניק, מועדרה, אבל שם טוב, בסדר, אז אולי עם החסידות יכולה הייתה להיות מחלוק גדול, ודאי שהוא לא מכונה, כל חורס חסו שלום, זה כוחות שכולם מבפנים, רוצים לקדם, רוצים, כוחות שהם מהווים, כביכול הרס, זה כוחות שהם נשארים בגלל זה מבחוץ ובן מסוים, כי זה לא מספק אותם, והם יוצאים מטריסים וטובעים. לפעמים יש בזה גם תיקון, מה הכוונה? בעולם התורה יודע איך להכין אותם, יודע איך להשתמש בהם, גם אם הם בעצמם לא מגוירים לגמרי להיכנס לתוך המחנה, אבל התביעות שלהם, התביעות שניתן להבין למה כן כדאי להשתמש בהם וליישם אותם עד כמה די אפשר. כך אני מבין שהרב מתקבל.
האם יש כאן קריאה רק איך ללמד עליהם זכות, הנשמה של עולם הטוב, או שגם בעצם שהם צריכים לדעת שהם צריכים להשתייך לעולם התיקון?
אנחנו עוד לא ראינו את כל הסעיף הזה. אני חושב שקודם כל הרב, אנחנו צריכים להבין את הדור. צריך לדעת שבתקופה של הרב היו המון קולות. היו קולות חריפים מאוד נגד הרב, שהרב, הרב סיודה יש לו איזה מכתב תפש צגיזאי, שבאו פנו אליו. למה הרב נותן יד לפושעים? זה חלק מהתביעה, איך הוא מכשיר אותה. זאת אומרת, כתוב בתפילת נעילה, אתה נותן יד לפושעים. יש בו חום. אבל כמובן לא פשק, צריך להבין בעצם, צריך להבין את הדור, להבין את הדור, זה קודם כל כבר היה חשוב. כי בעצם, תדעו לכם, זה שיהדות אירופה לא ילדה, לא עלתה בהמוניה, במיליוניה, בעליות הראשונות, ודאי שיש לזה השפעה עצומה. גם השואה לא הייתה קורית כפי שהיא, ולא הייתה מהווה מכה כל כך איומה, וגם כל היהדות בארץ ישראל הייתה מקבלת זווית של יהדות קדושה קודם כל. כל יישוב אז, כל בניין אז. וכל ההנהגה המסורתית של היהדות הייתה הנהגה של תורה. כל מה ש... בגלל שהנהגת התורה לא הייתה, אז המתי מעט שהיו פה, למעשה, הם בנו דגם חדש. הדגם החדש הזה, למה לא שיתפו פעולה? אז חלק משמעותי מאוד, חוץ מה שקשה לעלות קהילה, לעלות ארץ ישראל, הייתה עניה ודלה, אבל חלק גם שעיכב היה האשמות שכל הזמן באו על הטיפוסים, על הסוג האנשים שצומח פה, על הסגנון, על ה... ככה זה נראה. אז זה מאוד מאוד משמעותי להבין קודם כל, ואז שאתה מבין, יכול להיות שיש לזה גם משמעות מה אתה כן יכול להשתמש בזה, או מה תפקיד גדולי הדור לעשות עם זה. והרב בכלל בהרבה זוויות מראה שהדור צריך גדולים, והתקופה צריכה אנשי רוח ענקיים שידעו לרומם את הדור, לרומם את הכוחות שיש בדור. את כלים יותר גדולים להכיל את כל הצדדים.
באמת לא יאומן, אבל כל הציבור בארץ. מספרית זה מה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, כמה כל יהדות ארץ ישראל הייתה? 50,000 איש. כל יהדות, לפני מלחמת העולם הראשונה היו 80,000, מלחמה, גם נהרגו חלק וגם היו מוכרחים לעזוב את הארץ. 50,000 איש, מתוכם אנשי היישוב הישן, מה שמכונים, היהדות החרדית, המסורתית, היו חלק, אני לא יודע, היו 20,000 או משהו כזה. אז בסך הכל, העולם החילוני כביכול יותר, הכל היה יחסית, הציבור של הפועלים והחלוצים לא היו כולם חילונים, חלק מהם היו ודאי מסביב לשמירת תורה מצוות בצורה יותר מדולדלת וחלשה שהיה לתת מספיק כוחות לדור ההמשך ולא יכלה לעמוד בפני כוחות כאלה של אנשי הגות שבאו עם חידושים. אז זה מה שהיה פה. וכמה זה 30,000 לעומת כמה מיליונים של יהודים שומרי אמונים ובכולם כבוד, אם רק היו עולים 100,000. לא כל כך הרבה. 100,000 יהודים. והתמונה הייתה של 50,000 יהודים. התמונה הייתה אחרת לגמרי. וככה את הרוח המסורת נפשסים. ובאותה תקופה מיליונים יגרו לאמריקה. והתקופות האלה. כן יגרו מאירופה. באירופה אפשר היה להישאר, לא היה מה לאכול. במקום לנסוע בארץ ישראל. סודר, אופה, ולאמריקה סודר, ולאמריקה סודר. טוב. נשמות בתוהו גבוהות הן מנשמות בתיקון. גדולות הן מאוד. מבקשות הן הרבה מן המציאות, מה שאין הכלים שלהן יכולים לסבול. זאת אומרת, בדרך כלל זה לא נורמלי שנשמה טובעת מה שהכלים שלה לא יכולים לסבול. וזה חלק ממה שלא מוסדר בה. הנשמה הזאת היא צורך התקופה, ולכן היא משהו לא מסודר, כי היא בעצם מהשמעת כל זעקה שהתקופה צריכה לשמוע אותה, אבל היא בעצמה לא יודעת להסתדר עם כל זעקה שהיא משמיעה, ולכן צורת ההופעה שלה היא צורת הופעה מורכבת, כמו שאומרים היום. מבקשות הן אור גדול מאוד, כל מה שהוא מוגבל, מוקצב ונערך אינן יכולות לסייטו. זה נורא חשוב משום שאנחנו יכולים להתגדל, לא רק להבין אותם, אלא גם להתגדל על ידי זה, להבין שיש פה, אנחנו נמצאים בתקופה שצריכים לשאוף לגדולות, וצריכים לשאוף לשלמות עליונה, וצריכים לדעת למה אנחנו חוזרים, הדור כולו הולך לעבור קפיצה. הן ירדו ממעלתן מראשית הנטייה של ההוויה להיוולד, נותור זה לפני הסדר, התרוממו כשלהבת, ונדחו. שאיפתן הבלתי סופית לא תכלה, אינן מתלבשות בכלים שונים, שואפות הרבה יותר ויותר מהמידה, שואפות ונופלות. רואות שאינן כלואות בחוקים, בתנאים מוגבלים שאינן נותנים להתרחב אין קץ, נמרומים אין די, ואינן נופלות בתוגה, בייאוש, בחרון, מתוך קצף, ברשע, בזדון, בשפלות, בחיעור, בתיאור, בהירוס, בכל רע. זאת אומרת, במצב הכי קיצוני, הן יכולות להגיע גם לידי כך. זה לא אומר שכל נשמה כזאת עוברת את כל התהליך הנורא הזה, אבל כמו שהרב אמר, יש נשמות שלא ניתן להוביל את הכוח שבהן לתיקון, והן מופיעות בצורה יותר מקולקלת, עד כדי הידרדרות כזאת. הבסיסה החיה שלהן אינה שוקת. מתגלות הן בעזי פנים שבדור, הרשעים בעלי הפרינציפים, הפושעים להכעיס ולא לתיאבון, נשמתם גבוהה מאוד, מאוד לטוב. אני לא יודע, אני לא מספיק, אני לא מכיר היום כל כך פושעים להכעיס. יכול להיות, כמו שאתה אומר, אולי כוחות כאלה שמשתפים יד עם עובדי ישראל, אבל נגיד מבחינת שמירת תורה ומצוות, לא כל כך, אבל באותן תקופות, זה היה כמו תהליך של וכתחילה כזה, אנחנו בכוונה הולכים לייסד משהו שהוא מעין הכירה, סדר חדש. אנחנו זוכרים את התקופות הראשונות, או לפחות סיפרו, התקופות הראשונות של תקום המדינה, שממש לקחו ככה סיפורים לפחות, מיהודים, או במזרח, ארצות המזרח, או בתימן, ושמו אותם, כל מיני קיבוצים, והיה אפילו מארצות אירופה היה אותו התקופה כזאת. יתומים, כל מיני כאלה. מי נשאר אביו, יש לו איזה אח, ששם אותו באיזה קיבוץ. הרב לאו מספר שלא היה רחוק, אם לא היה בעדות שלו, לפגוש אותו שם במחנה העולים. אז היה חלוקה בין המפלגות, לאיפה הוא צריך ללכת. חלוקה יחסית, מצובה מי שבא בלי הורים, ילד שבא בלי הורים. אז כל מיני דברים שאנחנו, קשה לנו לשמוע את זה, ואנחנו מתארים לעצמנו שבתקופתנו לא היו מוזים לעשות כאלה דבר. בשם מה עשו כאלה דברים? בשם מה שחשבו שיש פה משהו מאוד עקרוני, אז אני עדיין לא אומר שזה נקרא פושים לכיס, ולא אומר שזה נשמות של עולם הטוב, כל האנשים האלה. ואני אומר שהרבה פעמים השמרים, השעור שבעיסה, של כל התהליך הזה, שיש פה איזו מהפכה, וצריך לעשות את הדברים בצורה מאוד קיצונית, בא מכוחות כאלה של עזות, שהיו נכונים לעשות אפילו דברים מאוד קיצוניים שלא לא מורגלים, כדי להוביל תהליכים. אבל אני אומר, התיאור הנורא של הרב, אני לא יודע על מי להפיל אותו, מי, אני לא, אבל ודאי שיש כנראה תופעות בחרו בהרס מינם מהרסים. העולם מתשתש של ידם בין אמו, ותמצית האומץ שיש ברצונם, זה הנקודה שאנחנו כבר רואים פה לחיוב. כן, אתה רואה? לא. תמצית. האומץ שיש ברצונם היא הנקודה של קודש, שכשהיא נספגת אל הנשמות המשוערות במהלכן, היא נותנת להם את עוז החיים. זאת אומרת, יש פה, יש להם תפקיד, כי נקודת הקודש, נקודת האומץ הזאת, היא נספגת. זאת אומרת, גם מה שלא יוצא לפועל, אלא ברשע, אבל לא הולך לאיבוד. יש לו תפקיד. יש לו תפקיד להיות נקודת האומץ הזאת, נקודה של קודש שתהיה נספגת אל הנשמות המשערות במהלכן, לתת להם עוז חיים, ויותר הם מתגלות באיזה אחרית ימים, בתקופה שלפני הרת עולם, שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה, בתחום של התרחבות הגבולים, וטרם לידת חוק שממעל לחוקים. זאת אומרת, החוקים זה מה שפתחנו, עולם התיקון של דרך תום ויושר, שמירת מידות דת ודין. אבל יש לפעמים שהולכים לעלות מדרגה. לחוק, אין עולים למשהו מסודר, אבל משהו מסודר במדרגה אחרת. חוק על, עולם של חוקים יותר מרומם, שבמעבר בין פה לשם, בזמן שהדור עוד לא מוכשר לגמרי, למדרגה החדשה, מופיעות הנשמות האלה. ביתותי גאולה מתגברת חוצפה, שער מתחולל והולך וזועף, פרצים אחר פרצים יפרצו, חוצפה וחוצפה תגדל, מעין קורת רוח בכל האוצר הטוב של האור המוגבל והמצומצם, מפני שאיננו ממלא את כל המשאלות כולן, מפני שאיננו מסלק את כל המסיכות מעל כל פני ההתעלות, שאיננו מגלה את כל הרזים, איננו מסביע את כל המעבלים. שימו לב, במקומות אחרים, במקומות התחייה, בעוד מקומות הרב מסביר, מדוע ההסברה הרוחנית, שהייתה מאופיינת בגלות, בתקופות על גבי תקופות, ההסברה המסורתית לא מסביעה את הנפשות הטובעות להבנה אידיאלית, לצמאון רוחני גדול, להבנת עומק חיים, עומק רוחני גדול, והאור המוגבל והמצומצם שבהסברות הרוחניות המקובלות לא ממלא את כל המשאלות, למה? לא מסלק את כל המסכות מעל כל פני הלוש, הכל נשאר מוסתר, הכל מולבש בלבוש של כך צריך לקיים, כך הם פני הדברים, ואלה שרוצים להבין יותר, להתחבר עם הפנים, זה קשה להם. אז בתוך משהו שבעצם הוא תביעה לגיטימית, תביעה לגיטימית שהרב מרחיב להסביר אותה במקומות אחרים, אבל עדיין תביעה לגיטימית אולי לא הייתה מספיק מסוגלת לקפוץ למים ולטבוע בריש גלי את התביעה הזאת, אלמלא, כמו שאני אומר, השעור שבעיסה היה אותה מידה מסוימת של חוצפה, שבאה מנשמות של עולם אחר, של עזי פנים, שהם בעצם השתלו בתוך תהליכים שבעצם היו תביעה מוסדרת חיובית,
אבל הם נתנו לתהליכים האלה את האומץ, לא לרדת מהשולחן, להיות מונח במנוע התקיפות עד כדי שאי אפשר לבטל, לעבור על זה סדר היום. הם בעצמם מופיעות בצורה הרבה פעמים לא מתוקנת, בצורה שעלולה להטעות ולומר שהתביעה הזאת לגודל אמונה היא תביעה שלילית חס ושלום, כי היא באה בד בבד עם הרס ופירוק סדר, או בזמן שצריך לעשות הבחנה שהתביעה לגודל רוח היא תביעה צודקת, והתביעה לאומץ קוד, נקודה של קודש, של עוז חיים, היא תביעה צודקת. הנשמות האלה, שהן נשמות הזאת במיוחד, הן עניין של תקופה. הן בין כה וכה לא נשמות שאנחנו אמורות לעבוד לנו דגל, כי אם בעצם הן דבר שהוא מעל סדר, מיוחד וחריג, אבל הוא אופייני למה שבאמת צריכים לקפוץ מדרגה, לקפיצת המדרגה עצמה היא כן צודקת. וכמה מדרגות שצריכים לקפוץ, וכל המדרגות האלה מאוד נחוצות ומאוד נכונות בסך הכל. טוב, אנחנו צריכים כאן לעמוד קצת לפני הסוף. אני חושב שבפעם הבאה, אחרי שנושלים את זה, נתחיל פעם, נתחילה לתסיף הבא. אני לא יודע, נסכם את זה.